שלום לכולם, אנחנו עומדים פה בביתו הקדוש של מרן הרב קוק עם כל השיפוצים והכל הפוך ובעזרת השם שהכל ככה ילך למישרים. אנחנו עומדים לפני פרשת ראה. הנושא שלנו היום הוא צורה לכסף. מה הקשר, מה העניין? בואו נתחיל. מקור א', דברים י' עשר תעשר את כל תבואת זריך היוצא השדה שנה שנה. מה זה השנה שנה? מה העניין בשנה שנה? תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. עכשיו, ואכלת לפני השם אלוקיך, לא הבנו. לעשר אמרת, לא? אז מה, אנחנו אוכלים? אז כמו שרשי אומר בסוף מקור א', ואכלת זה מעשר שני. יש לנו שבע שנים, שנה שביעית שמיטה. שנה הראשונה ושנייה שני, שלישית עני. רביעית חמישית שני, שישית עני. כלומר, שני שני עני, שני שני עני. מעשר שני זה לא כמו המעשר הראשון שהוא בעצם ניתן ללוי. אז יש לנו תרומה גדולה, הולכת לכהן. מעשר ראשון הולך ללוי. הלוי נותן מתוך המעשר שלו עשירית, שזה תרומת מעשר לכהן, והישראל נותן מעשר שני. המעשר השני זה מעשר שהישראל גם מפריש אותו משדהו, מהתבואה שלו, אבל המעשר הזה לא ניתן, לא לכהן, לא ללוי, אלא ישראל עצמו מצווה לעלות לירושלים עיר הקודש, ולאכול את המעשר שלו בירושלים. זה מעשר שני. אז עשר תעשר את כל תבואת זריך היוצא השדה שנה שנה. ועכשיו, וצריכים להבין מה זה שנה שנה. אפשר להגיד שנה שנה, אבל זה ברור שכל שנה, מה העניין? ואכלת לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. כלומר, אתה אוכל את זה איפה? בירושלים. למען תלמד ליראה את השם אלוהיך. למה? אתה עולה לירושלים, בית המקדש, חכמי התורה, ישיבות וכו', סנהדרין. למען תלמד ליראה את השם אלוהיך כל הימים. מה זה כל הימים? ליראה את השם אלוהיך. מה זה כל הימים? קודם היה לנו יוצא השדה שנה שנה. עכשיו יש לנו ליראה את השם אלוהיך כל הימים. מה זה כל הימים? וכי ירבה ממך הדרך. ירחק ממך הדרך, תארך הדרך, ירבה ממך הדרך. מה רוצים להגיד עם הירבה הזה? ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סעתו. מה זה לא תוכל סעתו? זה לא נשמע טוב. כאילו מה, לא יכול לסבול את זה? מה זה לא תוכל סעתו? אפשר להגיד לא תוכל סעתו, יהיה לך כבד לסחוב את כל הפירות איתך. כן? טוב. כי לא תוכל סעתו, נשמע קצת ככה. טוב, הלאה. כי ירחק ממך, בסדר, הבנו. ירבה ממך הדרך. לא תוכל סעתו, כי ירחק ממך המקום. מה קרה? הביטויים לא נשמעים טוב. מה רוצים להגיד פה? מה התורה רוצה להגיד לנו? זה נשמע כאילו כבד עליך. מה כבד עליך? מדברים על מעשר. לעלות לאכול אותו בירושלים. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סעתו, כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוהיך לשום שמו שם. ונתת בכסף. מה זה ונתת בכסף? תמיר אותו בכסף. מה? המר ימירנו, הרי יש ביטויים כאלה בתורה. מה זה ונתת בכסף? וצרת הכסף בידיך. מה זה וצרת הכסף בידיך? שמה התיאור הזה? תכתוב ונתת בכסף והלכת אל המקום. כלומר, אפשר לפדות המעשר שני, להעביר אותו לכסף. כסף קל הרבה יותר לסחוב מאשר איזה, אני לא יודע, כמות של פירות. אתה הולך עם הכסף לירושלים, ובמאות מעשר שני אתה קונה בירושלים אוכל, ואז אתה אוכל את זה בירושלים, אתה לא צריך לסחוב את כל הדרך. בסדר, אבל למה התורה אומרת את זה כך? ונתת בכסף, וצרת הכסף בידיך. אז מה בידיך? אז איפה? בארנק? מה זה? וצרת הכסף בידיך. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. אומר לנו רש"י, כמובן, אם ואכלת, אם אתה אוכל, אז זה מעשר שני. בסדר, אבל צריך להבין מה כל העניין פה עם וצרת הכסף, מה זה? אומרת הגמרא במציע מ"ז עמוד ב', מקור ב' לפניכם, דתניא ברייתא, וצרת הכסף בידיך. לרבות כל דבר הנצרר ביד, דברי רבי ישמעאל. אומר רבי ישמעאל, כל דבר שאתה יכול לצרור אותו בידיך, מה הוא בא לרבות? הוא בא לרבות, נגיד, אין לי מטבעות, אבל יש לי חתיכת כסף, ששווה כמו הפירות. האם אני רשאי לקחת, זה נקרא אסימון, כן? כלומר, כסף בלי הטבעה עליו, בלי צורה עליו. אומר רבי ישמעאל, זה נצרר ביד, כל דבר הנצרר ביד. רבי עקיבא אומר, לרבות כל דבר שיש עליו צורה. כלומר, רבי ישמעאל אומר, וצרת הכסף מלשון צרור. רבי עקיבא אומר, וצרת הכסף מלשון צורה. צריך דווקא מטבע שיש עליו צורה. למה? מעשר שני, אתה יודע, משהו טכני לכאורה, צריך להמיר את התבועה הרבה שקשה לסחוב, קשה לשאת את זה כל הדרך, אז אני מעביר את זה לכסף, ועולה עם הכסף לירושלים לקנות. למה אני צריך להעביר את זה דווקא, לפי רבי עקיבא, למטבע שיש עליו צורה? פוסק הרמב"ם, הלכות מעשר שני, פרק ד' הלכה ט', מקור בית שורה שנייה, אין פודין פירות מעשר, אלא בכסף שנאמר, וצרת הכסף. בסדר. ואין פודין בכסף שאינו מטבע, כלומר הוא פוסק רבי עקיבא, אלא בכסף מפותח, כמו לשון של פיתוחים, כן? שיש עליו צורה, אלא בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב שנאמר וצרת הכסף. ואם פדם בלשון של כסף, כלומר לא מטבע עם צורה, אלא חתיכת כסף וכיוצא בו, והוא הנקרא אסימון, לא עשה כלום. ואין פודין בפחות מפרוטה, מפני שהוא כפודה באסימון. מה זה פחות מפרוטה? הכוונה היא לכאורה שיש לו כך כסף, מי שאני מבין, יש לו הרבה חצאי פרוטות, סך הכל יוצא השווי של הפירות. זאת אומרת, אתה לא יכול לפדות על מטבע שהוא פחות מפרוטה, כי זה כמו אסימון. אז כלומר, שיש משהו בצורה שעל המטבע, שהיא נותנת ערך, חשיבות, כן? כלומר, הלשון של כסף היא אמנם כסף, אבל חסר בה החשיבות. למה זה חשוב החשיבות הזאת? מה זה משנה? אני מעביר את הפירות ללשון של כסף, עולה לירושלים, פודה את זה בירושלים במטבעות אפילו, הולך קונה אוכל, מה הבעיה? למה צריך להיות מטבע עם צורה עליו? למה זה חשוב וצרת הכסף? עכשיו שימו לב, תראו איתי ביחד במקור ג', הלשון הזאת של וצרת הכסף מגיעה בבא במציע מבית עמוד א', המפקיד מעות אצל חברו. צררן ויפשילן לאחוריו, חייב, בא בן אדם, הפקיד כסף אצל חבר, שמור לי על הכסף. הלך הבן אדם, שם את זה בתוך צרור, תפס את הצרור, תפס אותו כזה על הגב, הפשילו לאחוריו, הכניס לסודר, עטף, צרר, שם על הכסף, את הכסף לאחוריו, חייב, שלא שימר כדרך השומרים. זו המשנה, אומרת הגמרא, צררן ויפשילן לאחוריו, מה היה אבל אלה מאבד? מה היה לו לעשות? מה הבעיה? הוא צרר את זה. שם בסודר, שם את הסודר על הגב מאחורה. מה הבעיה? איפה הבעיה פה? אמר רב ואמר רבי יצחק, אמר קרא וצרת הכסף בידיך. אף על פי שצרורין יהיו בידיך. כלומר, חוץ מבצרת שזה צריך להיות צורה, דווקא מטבע שיש עליו צורה, זה גם צריך להיות בידיך. עכשיו בידיך יש כאלה שאפילו אומרים תחזיק ביד, אבל הראש אומר לשים את זה באיזשהו סודר לפנים, או ברמב"ם מופיע משהו להצמיד את זה פה לבטן, בכל אופן זה צריך להיות מקדימה, זה צריך להיות מקדימה. אז וצרת הכסף בידיך, זה צריך להיות בעירנות שלך, וזה צריך להיות ביד שלך. אז אם אני הולך למעשר שני, מה אכפת לך איך אני לוקח מעות מעשר שני? מה אתה צריך להגיד לי בידיך? אנחנו רואים שבידיך זה באמת לשון מיותרת, לא שאלנו סתם שאלה, באמת הגמרא אומרת, מה זה בידיך? אלא בידיך, אני אומר לך, אל תפשיל את זה לאחור, אלא צריך להיות בידיך. מה בידיך הזה בא להגיד? ואמר רבי יצחק, לעולם יהיה כספו של אדם מצוי בידו, שנאמר וצרת הכסף בידיך. כלומר, תדאג תמיד שיהיה לך כסף זמין, נזיל קוראים לזה היום, כסף נזיל, כן? שאתה יכול להשתמש בו. ולמה? תכף נראה ברשי. ואמר רבי יצחק, פעם שלישית כבר, מאמרה שלישית, לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש בקרקע, שליש בפרקמטיה, שליש תחת ידו. כלומר, שליש בקרקע, כי קרקע הכי שומרת על הכסף, שליש בפרקמטיה, בסחורה, ושליש תחת ידו, מה שמכנים היום מצב נזיל, שאפשר להשתמש בזה. אומר רש"י, מצוי בידו, מה הכוונה שכסף יהיה מצוי בידו? לא יפקידנו לאחרים במקום אחר, שאם תזדמן לו סחורה לשכר, יהיה מזומן לו, תחת ידו להיות מזומן לו לצורך רווח, הבא פתאום בא איזה עסקה טובה, אתה צריך שיהיה לך כסף נזיל שאתה יכול להשתמש בו. אז אנשי עסקים מכירים את זה, שפתאום באה הזדמנות, לא תאמן, אם אין לך כסף נזיל, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, כן? אז זה ההצעה פה. אבל כשאנחנו מגיעים לעניין של מעשר שני, אנחנו רואים שיש עניין של וצרת הכסף, אז ראינו רבי עקיבא אומר צריך להיות צורה, והרמב"ם פוסק זאת להלכה, וראינו וזה צריך להיות בידיך. למה בידיך? מה זה בא לומר? עכשיו תראו, בכל הנושא הזה של וצרת הכסף בידיך, אז לכאורה אנחנו מדברים פה על מטבע. מטבע. ואנחנו רואים הבדל שאפילו כסף, מתכת כסף, אם אין עליה צורה, אז לכאורה זה לא מטבע, זה צריך להיות עם מטבע, הכוונה שיתביעו עליו צורה. בעניין הזה של מטבע, יש לנו משנה מפורסמת, תראו איתי יחד במקור ד' בא ממציע מהם ד' עמוד א', האמת היא שזה כבר בגמרא, אבל זה עוסק במשנה של הזהב קונה את הכסף וכו'. או מתני לי רבי, רבי זה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא שערך את המשנה, היה גם ענק עולם בתורה, ערך את כל המשניות, וגם היה עשיר, היה עשיר מאוד גדול. מתני לרבי, לרבי שמעון ברי, לרבי שמעון בנו. למה זה חשוב? נראה בהמשך. הזהב קונה את הכסף. מה הכוונה? אז בואו נדלג רגע לרשי, תסתכלו במקור ד'. אומר רשי, דמטבע כסף, הווה מאות, משום דחריפה להינתן בהוצאה. ודינר זהב אינו אלא, כשר מטלטין ונופרות. כלומר, אומר ככה, הזהב קונה את הכסף, הכוונה היא שמטבע זהב נחשב לפירות, כמו מטלטלין, לעומת זאת כסף, זה נחשב למטבע מטבע, שאיתו קונים. למה? הרי גם הזהב, אתה מדבר איתי על זהב עם מטבע, שיש עליו צורה. אז למה אתה אומר שהזהב זה פירות והכסף, מטבעות של כסף הם מטבע? אז מסביר רשי גם למה זה חשוב. אומר רשי, מאות אינן קונות, עד שימשוך המטלטלין. אבל משיכת המטלטלין קונה. אומר רשי, יש לנו כלל הלכתי. אתה נותן כסף עבור מוצר, לא קנית עדיין. לא קנית. עד שתמשוך את החפץ אליך, עוד לא קנית. למה? תכף נראה. משיכת המטלטלין כן קונה. אם משכת את החפץ אליך, אפילו לא שילמת, אם הוא מסכים, קנית בקניין משיכה, והכסף נהיה חוב. אבל אתה לא יכול לתת כסף, ועוד לא קיבלת את המטלטלין, ושזה יחשב קניין, ושהמטלטלין כבר שלך. זה אי אפשר. ואין אחד מהם יכול לחזור בו אחרי שהמטלטלין, אחרי שהוא מושך מטלטלין אליו, אז גמרנו, עשה קניין, נסגר הסיפור. אבל לעומת זאת, אם הוא שילם כסף, הוא יכול לחזור בו. רק מה? צריכה להיות לו סיבה טובה, והסיבות הטובות מופיעות שם בגמרא במציע, ומובאות להלכה כמובן. ואם אין לו סיבה טובה, אז רחמנא ליצלן, על זה אומרים מי שפרה מאנשי דור המבול, דור הפלגה, היא פרה מי שאינו עומד בדיבורו, רחמנא ליצלן וכו'. אז כלומר, שלתת רק כסף, זה לא קונה. אתה צריך למשוך את המטלטלין. ובגמרא מפרש תמה, איקא דאליף משיכה מן התורה. יש אומרים שמשיכה קונה זה מהתורה. ואיקא דמוקילה שמעמיד את זה בתקנתא דרבנן. ומה הייתה תקנת חכמים? אמרו, אם בן אדם ייתן את הכסף, והחיטים שהוא קונה עדיין אצל המוכר, יבוא אחר כך למוכר, יגיד לו, טוב, עכשיו תן לי את החיטים, הרי כבר שילמתי לך, כל הכסף אצלך. יגיד לו המוכר, נשרפו חיטיך בעלייה. הייתה שריפה, כל החיטים שלך עלו באש, והם שלך, מה יכולתי לעשות? אז הפסדת. כלומר, הוא ידאג לחיטים שלו, והחיטים האלה כבר שילמו לו על זה, פחות מעניין אותו. אז באו חכמים, וגזרו שאין דבר כזה שנתת את כל הכסף ועוד לא קיבלת סחורה וזה קניין סופי. אם נתת את כל הכסף ולא קיבלת סחורה, אתה יכול לחזור בך, אם יש לך סיבה טובה, ולומר לאדוני, תחזיר לי את הכסף חזרה. אז זה בכל אופן, מה, נחזור לענייננו. פה בעצם הזהב קונה את הכסף, זה כמו לומר, זהב, מטבע זהב נחשב פירות, לעומת מטבע כסף, שנחשב כסף, מה שכמו מכנים היום, נחשב מטבע. עכשיו, למה זה כך? למה להחשיב דווקא את הזהב למטבע, סליחה, להחשיב את הזהב לפירות, ואת הכסף למטבע, כן? עכשיו ככה, נחזור חזרה לגמרא. אז נחזור למקור דלת, עוד פעם. מתני לרבי, לרבי שמעון ברי. הזהב קונה את הכסף. אמר לו רבי, אומר לו הבן, רבי שמעון, אומר לאביו, רבי, שנית לנו בילדותך, כשהיית צעיר, שנית לנו, הכסף קונה את הזהב. אמרת לנו שכסף הוא פירות לעומת מטבע של זהב. שהמטבע של זהב הוא נחשב מטבע, והמטבע של כסף לעומתו נחשב פירות. ותחזור ותשנה לנו בזקנותך הפוך, שהזהב קונה את הכסף. שואלת הגמרא, בילדותי מה סבר? ובזקנותי מה סבר? מה, למה בצעירותו חשב כך, בזקנותו כך? עכשיו, הראשונים פה אומרים שהיו לרבי שתי גרסאות, והוא התלבט איזה מהם הנכונה. בצעירותו הוא אמר, הגרסה הנכונה, הכסף זה הפירות, קונה את הזהב, שזה המטבע. בזקנותו אמר לא, הזהב הוא הפירות, קונה את, את הכסף שהוא המטבע. בילדותם, אז מה הוא סבר בצעירותו? מה סבר בזקנותו? אומרת הגמרא, וכדאי קצת להשקיע, למרות שזה כזה סוגיה הלכתית, כי מתוך הסוגיה הזאת, יצאו אורות רוחניים מדהימים. קדימה. בילדותי סבר, אומרת הגמרא, דהבה דחשיב, אב את איבה, קספה דלא חשיב, אב ופירה, וכאן היא לפירה לטיבה. כלומר, אומר ככה, כשהוא היה צעיר, הוא אמר ככה, זהב הוא נחשב, הוא חשוב, אז הוא נחשב המטבע. וכסף פחות חשוב מזהב, אז הוא נחשב הפירות. למה זה כך? תכף נבין. בזקנותי סבר, כשהוא היה זקן, סבר הפוך. כספה דחריף, כסף, מטבע כסף, הוא עובר הרבה יותר בקלות. אנשים הרבה יותר מקבלים אותו, הרבה יותר קל בעולם המסחר לשלם, זה יותר עובר לסוחר. אז הוא אמר, כיוון שזה חריף יותר, מטבע כסף, אז חריף אל ייתן בהוצאה, אז הוא המטבע. ולעומת זאת, דינר זהב אינו אלא כשר מטלטלין לנו פירות. זה אומנם אפשר שלם עם זה, אבל זה קצת קשה לשלם עם זה. לא כל אחד מוכן לקבל דינר זהב. זה כמו מישהו יביא לך שטר של, לא יודע, 1,000 שקל, אם היה כזה דבר. מי רוצה לקבל שטר כזה? לך עכשיו תשלם עם זה במקולת. 1,000 שקל, אדוני, אין לי עודף, אין לי עודף, נכון? אנשים לא רוצים את הדינר זהב. תביא את הדינר כסף, זה רץ. אז הוא אומר, כיוון שזה חריף יותר, הדינר כסף, לכן הוא נחשב המטבע, והזהב שהוא לא חריף נחשב פירות, וכאן היא לפרה לטיבה. עכשיו, אז למה אבל הזהב הוא חשוב יותר, אז הוא נחשב המטבע? מה העניין בזה? אומר הריטווה, בחידושים המיוחסים לריטווה, מה העניין? היה ריטווה כל השנים, עד שיום אחד קמו ואמרו, רגע אחד, הריטווה הזה זה בעצם אוסף ראשונים, וחידושי הריטווה האמיתיים זה החיבור הזה, החיבור אחר שמצאו אותו. אז מאז התחילו לקרוא לריטווה שהיה קודם, חידושי הריטווה המיוחסים לריטווה. כן? אז בחידושי המיוחסים לריטווה, אומר כך, למה הזהב נחשב מטבע? בגלל שהוא חשוב יותר, מה העניין? דמחמת צורת המטבע הוא חשיב יותר, לפי חשבון, כלומר באופן יחסי, מכסף מפני צורת טבעו. כך קיבלתי ממורי, יצילהו וישמרהו. מה פירוש? שימו לב. הוא אומר כך, כשאתה לוקח זהב, מטביע עליו צורה, ולוקח כסף ומטביע עליו צורה, עשית מטבע זהב, עשית מטבע כסף. הוא אומר, הערך שהצורה נותנת למתכת, בזהב זה מעלה את ערכו הרבה יותר ממה שזה מעלה את ערך מטבע הכסף. אז עכשיו בא ואומר כך, אם כך, אז בעצם הוא אומר, הרי מטבע כל הסיפור שלו זה שכשאתה מטביע על זה צורה, זה מקבל ערך. יותר גדול ממה שהמתכת עצמה שווה. אז הוא אומר, בזהב, כשאתה שם עליו צורה, זה נעשה הרבה יותר יקר, באופן יחסי, על ידי הצורה. הצורה משפיעה עליו הרבה יותר, מאשר הצורה משפיעה על הכסף. אז מי יותר מטבע? בצעירותו הוא חשב, יותר מטבע, הזהב. יש עליו יותר צורה, הצורה מוסיפה לו יותר ערך. בזקנותו הוא בא ואמר, לא, למרות החשיבות, מה שיותר חשוב במטבע זה שהוא עובר לסוחר. אז בזקנותו אמר שבעצם המטבע הוא הכסף והזהב הוא הפירות. עכשיו, אנחנו מסתכלים על כל הדבר הזה ורואים שבעצם צורה נותנת ערך. שימו לב, צורה נותנת ערך. אבל אם החומר שאתה נותן לו צורה הוא חשוב יותר, כמו הזהב לעומת הכסף, הצורה תוסיף ותגדל עליו, תגדיל את ערכו הרבה יותר. אבל אם זה כסף שהוא פחות מהזהב, אז גם הצורה תיתן פחות ערך. שימו לב, חברים, שימו לב, אומר רבי עקיבא, כשאתה בא עם העשר שני, אתה בא להוסיף ערך. למה? נראה עוד מעט, מתוך דברי החינוך, עוד מעט. אומר, כשאתה בא להוסיף ערך, זה צריך להיות צורה על הכסף. הכסף זה החומר. תן עליו צורה, תוסיף ערך על החומר. בואו נראה קודם כל את דברי הרב קוק, תראו במקור ה'. אומר הרב, באורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש פסקה קוף קף זין. הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שבאו מהגלות, אומרים, מי צריך חול? אתה יודע, חומריות, עזובתי חומריות, לא מעניין חומריות. וחושבים את זה לצדיקות. גלות זה גלות, באמת שם החומריות לא מעניינת. אבל כשאתה בא לארץ ישראל ואתה חוזר לנורמליות הישראלית, לבריאות הישראלית, צריך חומר שעליו בא הקודש ונותן לו צורה. תקשיבו טוב, עכשיו העניינים מתחילים לנסוק למעלה. תמיד זה כך, תדעו לכם, שווה תמיד להשקיע בעמקות של תחילת הסוגיה, אף על פי שלפעמים היא ככה נראית טיפה מעייפת, ככה מאמצת, כי מי שמתאמץ בתחילת הסוגיה, רק הוא יכול לטעום את הטעם המתוק, שבא אחר כך בתוך, בעומק הסוגיה. אז שימו לב. אומר הרב במקור ה', הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. כי החול הוא החומר של הקודש, והקודש הוא לא צורה. עכשיו, המילה צורה אצל הראשונים, אצל הרמב״ם ועוד, זה בעצם המשמעות של הדבר. היה לי חומר גלם. בסדר. אבל עכשיו כשהטבעתי עליו את הצורה הממשלתית, אז עכשיו החומר גלם הזה הפך להיות מטבע ששווה הרבה יותר מערך המתכת שלו. אז צורה זה לתת משמעות. אתה לוקח חומר גלם, ואתה נותן לחומר גלם הזה צורה. נותן לו משמעות, ואתה נותן לו ערך. אז הוא אומר ככה, החול, כל הענייני חול וחומריות, הוא החומר של הקודש. והקודש הוא לא צורה. עכשיו, וכל מה שיהיה החומר יותר איתן ומוכשר, תהיה הצורה יותר חשובה. חומר יותר איתן, חומר יותר מוכן, יותר מוכשר, אז הצורה שתתיישב עליו תהיה יותר חשובה. אתם זוכרים? הזהב, רבי בצעירותו אמר, הזהב זה המטבע. למה? כי הוא אמר, בזהב, הצורה שמטביעים עליו מוסיפה ערך הרבה יותר גדול מאשר הצורה, מאשר ערך שמוסיפה הצורה למטבע כסף. אז הוא אומר, אם ככה, בזהב יש יותר מטבעיות, כי הצורה נותנת יותר ערך. אז זה בדיוק המטבע והצורה שניתנת למטבע, זה כמו הקודש שנותן צורה לחומר, לחול. אין? ממשיך הרב ואומר, ולפעמים יש שהקודש מתעמר בחול. כמו תקופת הגלות, בא הקודש זרק את כל החוליות, את כל החומריות, הכל, זרקו הכל לפח. עכשיו רק לומדים תורה, היו בגלות. עד שמדלדל את החומר, ואז נמשכת תקופה, שדרך אגב, זה יכול גם לקרות גם היום, ברמה הפרטית, האישית, גם יכול לקרות. וגם ברמה הלאומית, אנחנו בעצם בתקופה שמה, בדיוק עכשיו התיאור הזה, ואז נמשכת תקופה שהחומר תובע את דיכיון שלו, עם קוף. בא החומר ואומר, סליחה, מגיע לי את שלי, מה לקחת לי את שלי? אתם הגזמתם, הלכתם לקודש יותר מדי, זרקתם את החומר, אז בא החומר ומתחיל לדחוק את הקודש. להרחיק אותו, לזרוק אותו כביכול, חלילה, חמנה לצלן, ומגיע בעצם תופעה של החוצפה, של עקבת הדמשיכה, החילוניות, עזיבת תורה. למה? כי כל כך ירדו על החומר, אז באו ילדים שאמרו, אתם לא רוצים חומר בכלל, אז תעזבו אותנו מהתורה שלכם, אנחנו הולכים לבנות את ארץ ישראל. אז הוא אומר, ואז מגיעה, נמשכת תקופה, שהחומר תובע את דיכיון שלו, ומראי דחובה דחיק, כלומר ככה, כמו מלווה שדורש את חובו ודוחק, ובנשך ובמרבית, נוטל אז החול את חובו מהקודש. כלומר, הוא לוקח את זה בריבית. הוא לא רק לוקח מה שהקודש לקח ממנו כל השנות הגלות, אלא הוא לוקח את זה בכפל כפל כפליים, והחוצפה מתגברת. אבל כל מה שהחול מתחזק על חשבון הקודש, כשבא החומר ודוחק את הקודש הצידה, והוא אומר, עזוב אותי, אני עכשיו פה בונה מדינה, כלכלה, אין לי זמן למצוות, אין לי זמן לתורה. אז כל מה שהחול מתחזק על חשבון הקודש, מכינו לעצמו מצד תכונתו החולית שוחה, הוא מכין לעצמו בור. למה? עכשיו, זה לא ממש בור, זה יהיה לטובתו בסופו של דבר. למה? כי סוף כל סוף יתבע אחר כך הקודש את חובו מהחול. הוא יבוא ויגיד לו, עכשיו אנחנו מתחילים, זה מתחיל עכשיו, כן, אומרים רק, התחיל רק, אבל זה מתחיל. אנשים כבר מתחילים להרגיש שחוסר הקדושה הביא אותם לשפיכות דמים. הרב כותב את זה מפורשות בכתבה, ממש כותם פורשות שברגע שהמוסריות הולכת ומדלדלת וכל העזיבה התורה הולכת וגוברת, זה בסוף מגיע לשפיכות דמים. הולך בן אדם לחוף הים, ליל שבת, כן? אתם מבינים שבליל שבת לא בדיוק עושים שם קידוש על חוף הים, ולא חוזר, רצחו אותו, חמנה ניצלה, נורא והיום, נורא והיום, מה זה? שפיכות דמים, מה חשבת? אתה תתן לעריות להשתולל, כל אחד יעשה מה בא לו וזה יישאר שמה? זה הגיע, ממשיך הלאה, לשפיכות דמים. מה אנשים חושבים? אז אומר פה, אומר כל מה שעשה, לא יודע מה היהודי הזה עשה שם, חלילה, חס ושלום, איני יודע. אבל אני אומר, המציאות הזאת של שפיכות דמים, של זה, זה, זה דברים נוראים. אומר, אבל כל מה שהחול מתחזק על חשבון הקודש, מכינו לעצמו מצד תכונתו החולית שוחה. למה? כי סוף כל סוף יתבע אחר כך הקודש את חובו. הקודש יתבע מהחומר את חובו, ולא בדרך תביעה ונגיסה, אבל להבדיל, לא בדרך חוצפה וריבית. הקודש, כשהוא יתבע את חובו, זה לא על ידי זריקת החומריות, כמו שהחומריות עשתה לקודש שזרקה אותו. כי אם כוח הקודש יהיה כל כך מתאמץ, מתמלא אומץ ומתרומם, עד שכל החול ייכנע תחתיו. ייכנס בקרבו ויתבלע לגמרי מיסודו החולי. כלומר, כל החול יהפוך להיות קודש. החומריות הכלכלית, הארצית, הישראלית, כולה תהפוך להיות קודש. החול עצמו יהיה קודש. והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש יאמר לו. עכשיו שימו לב. מי אומר בעצם את הממרה הזאת של הזהב קונה את הכסף, הכסף אומר, דע לך, שבצעירותו הוא אמר, הערך שהצורה נותנת לחומר, יותר גדול ככל שהחומר גדול יותר. אז זה אני חוזר לתחילת הפסקה. הקודש צריך שיבנה על יסוד החול, וכל מה שיהיה החומר יותר איתנו מוכשר, תראה הצורה יותר חשובה. מי אומר את זה? רבי. למה זה מיוחד לרבי? אומרת הגמרא בגיטי נונטט עמוד א', סוף מקור ה', ואמרה בברי דרב אבי תאמר רבי הלל ברי דרבי ולס, מימות משה ועד רבי, ממשה רבנו ועד רבי יהודה הנשיא, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. רבי זה גם תורה וגם עשיר עולם, יהודה דמאנטונינוס, הקיסר וכו'. אז כלומר, רבי יודע מה זה תורה וגדולה. תורה שנותנת ערך וצורה לחומר, זה רבי. זה רבי יהודה הנשיא. ורבי יהודה הנשיא, ככל שהחומר שלו היה חזק יותר, ככה צורה חשובה יותר. וזה גם כותב מרן הרב קוק בתחילת חבש פאר שמה. הוא אומר בעצם, ככל שהחומר אינו מאיים על הקודש, אלא להפך, הוא מחזק את הקודש, אז הקדוש ברוך הוא מחזק את החומר, ואז הקודש נותן לו צורה, וכל החומר, כמו שאומר הרב, נבלע בקודש, והופך להיות קודש בעצמו. ואז בעצם אתה לא צריך לדכא את החומר, אלא להפך, תפתח אותו, תחזק אותו, כי מה הוא ייתן? הוא ייתן עוצמה, הוא ייתן חוזק, כי הקודש ייתן לו צורה. אז פה אנחנו לומדים שכשרבי עקיבא אומר, וצרת הכסף בידיך, אומר לנו רבי עקיבא, כמו שראינו ביום מציע ממזיין עמוד ב', לרבות כל דבר שיש עליו צורה. צריך שיהיה מטבע שיש עליו צורה. למה? למה זה קשור למעשר שני? תראו מקור ואב, אומר ספר החינוך מצווה שין סמך. יודע אלוהים שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר הפחות. זה קצת בדילוגים, אבל פשוט לא היה מקום על הדף. יודע אלוהים שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר הפחות. על כן סיבב, בהעלות כל איש מאסר כל בעקר וצון שלו, שנה שנה. כלומר, כל שנה בן אדם יעלה את המעשר שני שלו, במקום שעסק החוכמה והתורה שם וירושלים. ירושלים זה המקום של התורה, של החוכמה, פה יושבים סנהדרין, פה בית המקדש, פה הכהנים, כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. ילך שם בעל הממון עצמו ללמוד תורה, או ישלח לשם אחד מבניו שילמד שם, ויהיה ניזון באותן פירות של מעשר שני. ומתוך כך אומר ספר החינוך, יהיה בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע התורה. אז אומר בעצם, המעשר שני התפקיד שלו זה לתת צורה לחומר. קח את החומריות שלך ותן לה צורה. אתה נמשך יותר מדי אחרי הפירות שלך, החומריות שלך, הכסף שלך ותורה מה תהיה עליה. אז תיקח את המעשר שני ולך לאכול אותו בירושלים. למה? כי כשתעלה לירושלים, תעלה למקום תורה, או אתה או הבן שלך, תחזור חזרה ותמלא את הבית בתורה, ותיתן צורה, תיתן ערכים, תיתן משמעות לכל הפירות שלך, לכל הכסף שלך. זה התפקיד של מעשר שני. אז לכן אומר רבי עקיבא, וצרת הכסף בידיך לרבות כל דבר שיש עליו צורה. ואומר הרמב״ם, אין פה דין בכסף שאינו מטבע, אלא בכסף מפותח שיש עליו צורה או כתב. למה? כי צריך שהתהליכים, הפרטים של המצווה, יהיו המשך ישיר של התוכן של המצווה. והתוכן של מצוות מעשר שני הוא התוכן של לעלות אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו לשכן שמו שם, למען תלמד להיראה את השם אלוהיך, שתלמד שם תורה, לתת צורה לכל הכסף שלך, לכל החומריות שלך, להתרענן, להתחדש. אז לתת צורה לכסף שלך, לתת משמעות לכסף שלך, אז תעלה לירושלים. לכן התורה מצווה מעשר שני, תעלה לירושלים, תאכל אותו דווקא שם, כדי שתהיה בירושלים ותתפרנס שם מהכסף הזה בינתיים, ותשב תלמד תורה. ואומר לך, בעצם למעשה, על ידי זה יתחבר תורה לבית שלך גם כשאתה חוזר. ולכן אומר רבי עקיבא, וצרתה, צריך כסף שיש בו צורה. כי זה בדיוק הסיפור, כמו שאומר רבי, החומר החשוב הוא לא נגד התורה. להפך, הוא בסיס, הוא יסוד טוב, על מנת שהקודש יטביע עליו צורה, כמו שאומר הרב, הקודש צריך שיבנה על יסוד החול, כי החול הוא החומר של הקודש, והקודש הוא לא צורה. וכל מה שיהיה החומר יותר איתן, מוכשר, תהיה הצורה יותר חשובה. זה מעשר השני. זה מעשר שני. לא אומרת התורה, זרוק את הכסף, תפסיק לגדל פירות, תפסיק להיות עשיר, תהיה עני, לא צריך כסף, לא צריך כלום, לך לבית המדרש. זה לא מה שהיא אומרת. היא אומרת, זה טוב מאוד, כל הכבוד, אתה זורע, אספת דגניך, תירושך ויצריך, יופי, התעשרת, מצוין. אבל צריך לתת ערכים על הכסף הזה. צריך לתת צורה, משמעות לכסף הזה. קח את המעשר שני שלך, לך תאכל אותו בירושלים, וכך תיתן וצרת הכסף, תיתן לכל העסק הזה צורה. ותראו איתי ביחד במקור זין, אומר הרב בקובץ א' תף קוף למד א', כשהנשמה מאירה באור יותר גדול מהרגיל, בהערה שכלית כללית, אז העולם כולו, הרוחני והחומרי, מקבל צורה חדשה שהיא יותר מאירה ושמחה. אתם זוכרים את הסיומת? ואכלת שם לפני השם אלוקיך. אכלת, זה בסדר. תאכל, זה בסדר. זה לא, אל תזרוק את החומריות. תאכל שם לפני השם אלוקיך, כן, כן. זה בסדר גמור. ואכלת שם לפני השם אלוקיך. ושמחת אתה וביתך. וזה מה שאומר לנו פה הרב. כשהנשמה מאירה באור יותר גדול מהרגיל, בהערה שכלית כללית, ככה זוכה לאיזה גודל של הבנה, של עמקות, רחבה, כללית. אז העולם כולו, הרוחני והחומרי, מקבל צורה חדשה, שהיא יותר מאירה ושמחה. ומציאות פנימית זאת, היא המציאות היותר נשגבה מכל מציאות מוחשית חיצונית. שימו לב, המציאות הפנימית הזאת של הצורה, של המשמעות התוכית, היא המציאות היותר נשגבה מכל מציאות מוחשית חיצונית. ולהעלות את ההוויה על ידי עילוי פנימיותה, היא כל מגמת גדולי הנשמה המתוהרים שבעולם, ובסוד זה חפצה של כנסת ישראל הוא תמיר וגנוז. כלומר, יש פה את החפץ של כנסת ישראל. מעשר, המידה העשירית היא השכינה הקדושה. מעשר, מעשר הזה, מעשר שני, זה השכינה הקדושה. אומרים לך, תעלה, תעלה לירושלים, תעלה לירושלים ונתת בכסף, תכניס כיסופים פה, תפתח שערי הלב וצרת הכסף בידיך, תן לו צורה לכסף הזה, תן לו משמעות, תן לו עמקות. ההתעוררות הפנימית הזאת היא אפילו יותר נשגבה מכל מציאות מוחשית חיצונית, כי היא נותנת למציאות המוחשית משמעות וערך הרבה הרבה יותר גדול. ולכן אומר רבי בצעירותו, הכסף קונה את הזהב. כסף זה הפירות, זהב זה המטבע. למה? כי בין זהב לכסף, זהב, הצורה נותנת בו ערך הרבה יותר גדול. אם אתה שם צורה על זהב ושם צורה על כסף, עליית הערך באופן יחסי של הזהב היא הרבה יותר גדולה. נגיד, אם הזהב, כששמת עליו צורה, הוא עלה ב-200%, הכסף, כשתשים עליו צורה, הוא עולה רק ב-100%. אז הזהב עולה בערך הרבה יותר גדול. כלומר, כשיש חומר חשוב, אז הצורה שיושבת עליו נעשית חשובה יותר, גדולה יותר, היא מהירה יותר. אז ככל שהחומר גדול יותר, איתן יותר, מוכשר יותר, אז גם הצורה ששמים עליו היא בעלת משמעות גדולה יותר. ולכן בצעירותו אמר רבי, הזהב הוא המטבע. אם ככה, למה בזקנותו שינה? למה בזקנותו אמר הזהב קונה את הכסף? זהב זה הפירות והכסף זה המטבע. בגלל שהוא חריף, שהוא יוצא בהוצאה. מה השתנה? גם דיברנו על צורה שנותנת ערך. עכשיו, כל זה עוד בהבנה של מטבע וצרתה הכסף. עוד לא הבנו מה זה היוצא השדה שנה שנה. מה אתה רוצה ממני עם השנה שנה הזה? ועוד לא הבנו מה זה, למען תלמד ליראת השם אלוקיך כל הימים. מה זה? וכי ירבה ממך הדרך. כי לא תוכל שאתו. זה נשמע כאילו כבד עליך. מה זה הכבד עליך הזה? כי ירחק ממך המקום שיבחר השם אלוקיך לשום שמו שם. מה זה? ולמה ונתת הכסף וצרת הכסף? פה כבר התחלנו קצת להבין. ולמה בידיך? מה העניין בידיך? אז כאן מוכרחים להגיע לעמקות הרבה יותר גדולה, כדי שנוכל להבין מה גנוז פה, מה יושב פה. אז בואו נתחיל. תראו איתי יחד במקור חטא, אומר הרב בקובץ א', פסקה ת' ר' ל' ת'. עכשיו, כל פסקה שאני מזכיר מהקבצים, זה אומר שהיא לא נמצאת בספרים הערוכים, אלא רק בקבצים. אומר הרב, מקור חטא, התורה בעצמה, שימו לב, יש תורה, ויש תורה בעצמה. כמו שאומר רבי שמעון, ומביא אותו גם המהר"ל בתפארת ישראל, אומר, תראה, יש תורה, אומר, הטיפשים חושבים שהתורה זה הסיפורים. כן, החכמים יותר אומרים, התורה זה המצוות. אומר, עבדי השם יודעים שהתורה זה נשמת התורה, ויש גם נשמתה די נשמתה דאורייתא. זה נקרא התורה בעצמה. תורה בעצמה, הכוונה היא נשמת התורה. אז אומר, אבל התורה בעצמה, האידיאל של דת היהדות ממקורה, מהמעיין שלה, מהחוכמה, מהבינה, ברוחניותה ומעשיותה, כלומר גם בצד הרוחני, גם בצד המעשי, לתת את הדברים, לדעת את הדברים מפנימיותה, מנשמתה, משורשה, הוא יותר נעלה מעצמיות המעשה המדויק של כל הלכה בפני עצמה ושל הפרטים הרבים. אומר, תראה, הצד הפנימי הנשמתי הוא יותר נעלה מהפרטים של התורה. הלאה, אלא שהעסק בתורה לשמה, מביא, או העוסק בתורה לשמה, מביא התלמוד אותו לידי מעשה. הוא מקיים באהבה את הפרטים, בקום ועשה, שוואל תעשה, תלוי לפי המצוות, גם עשה, גם לא תעשה. שעל ידי טל של תורה הפנימית, כלומר, כיוון שהוא לומד תורה לשמה, ושערי הלב שלו נפתחים, והוא מרגיש את הנשמה של התורה, על ידי טל של תורה הפנימית, שזה הרי גם טל של תחיית המתים וכו', לא נעריך עכשיו, שעל ידי טל של תורה הפנימית, מרגישו את כוח החיים, שהולך ומתפשט בכל ההוויות, כל דבר שיש לו הוויה, כן, בכל הלהבות, עד שנוצר התלמוד כולו בכל הרחבתו. אומר הרב, תדע לך, התלמוד, איך הוא נוצר? התלמוד עם הגאונות שלו, כמו שהרב תכף יתאר קצת, יש בו הכל, 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 אפילו עצות לחיים, הכל יש בו, הכל, הלכות ומשלים והבנות ועמקויות וסודות, הכל נמצא בתלמוד. אומר, התלמוד, איך הוא נוצר? זה מתחיל מטל של תורה פנימית, שיש בו כוח חיים, שהוא הולך ומתפשט, ואז שהוא מתפשט, הוא יורד להלכות הפרטניות. ואז כך נוצר התלמוד. כמובן, זה מסירת תורה שבעל פה, כמובן, זה בא מהר סיני, אבל הכוונה היא, כל העיסוק וכל הזה, זה הכל עם טל של תורה שיורד אל פלפול הפרטים, כמובן הכל שנמסר למשה מסיני. ממשיך הרב ואומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. עכשיו, וראשי תיבות, טוב לי, הוא טל. מה זה הטל הזה? הטל זה הפנימיות. פנימיות נשמת התורה כמו שראינו. ותורת פיך זה תף פי בראשי תיבות, בגימטריה תלמוד. אז בעצם, טוב לי זה טל, תורת פיך, ראשי תיבות, גימטריה, תלמוד. ממשיך הרב ואומר, התלמוד עם שק יהודי אילנה, מי שמכיר בקדמת תיקוני זוהר בפתח אליהו, זה שק יהודי אילנה, כלומר, משמשקה את האילן, כן? התלמוד עם הנשמה, עם שהוא טל החיים שבו, אותו טל חיים שיורד מהבינה לתפארת ונכנס ככה, מתגלה בתורה, טל החיים הזה, אז התלמוד עם שק יהודי אילנה, שהוא טל החיים שבו, המוציא אותו אל הפועל, שימו לב, בעצם למעשה, התלמוד כשיש בו את כל אחד מאלה שמופיעים בתלמוד, מסורת בידינו שהם כולם היו יכולים להחיות מתים. כל כך יפה עכשיו, עם הטל תחייה, נכון? כלומר, כל מי ששמו מופיע בגמרא, כל אמורה ואמורה, כמובן תנאים, היה יכול להחיות מתים. זה בדיוק הסוד הזה, שטל החיים הפנימי, הוא בעצם יוצר את התלמוד על ידי מוסרי התורה. ממשיך הרב ואומר, עוד פעם, התלמוד עם שק יהודי אילנה, שהוא טל החיים שבו, המוציא אותו אל הפועל, המצייר את כל האורות של תורה שבעל פה ממקורם. כלומר, הם לא היו רק לומדים את ההלכות, אלא היו לומדים את ההלכות עם הסודות הפנימיים שלהם, כפי שתכף נראה דוגמה ככה מתוקה לזה גם בעניין שלנו. ממשיך הרב ואומר, אז מצייר את כל האורות של תורה שבעל פה ממקורם, הם טובים מאלפי זהב וכסף, תורי זהב עם נקודות הכסף של הפרטים מצד עצמם. כן? אז אומר, בעצם הטל חיים הזה יותר טובים מאלפי זהב וכסף, שהכוונה היא לפרטים של תורה. כן? ממשיך הרב ואומר, התורה בכללותה ובמקוריותה. עכשיו, אנחנו צריך להבין למה הוא מתאר את פרטי התורה באלפי זהב וכסף. כלומר, זהב וכסף, שאנחנו עסקנו בו קודם אצל רבי, נצטרך להבין את זה. נמשיך הלאה. עכשיו, אז יש תורי זהב. תורי זהב זה כביכול הצד הפנימי יותר של תורה. נקודות הכסף, תורי זהב זה הצד הפנימי, עם נקודות הכסף זה הפרטים. נקודות הכסף זה נקודות נקודות של הפרטים מצד עצמה. התורה בכללותה ובמקוריותה היא המחיה את הכל. ובירידה היותר גדולה, הקודמת לעלייה, כדרותא דצפרא, כלומר החושך של הבוקר, של בניין האומה ותחייתה, יצא אור חיים מהופעת טל תורה, המפעמת בכוחה הגדול, להרחיב את גבול התלמוד, הכולל כל חוכמת ישראל בהלכה והגדה, בקודש ובכל, מיסודי הלכות עד פרטי דינים, מנהגים, סיפורים, מאורעות, פיוטים, חלומות, כל זה בתלמוד, הגיוני קודש, בשפעת אור נבואה, כל שיעור הקומה רוחנית של יעקב וישראל. אז הוא אומר בעצם שכביכול, בירידה יותר גדולה, מה הכוונה? בגלות. ובירידה יותר גדולה הכוונה היא גלות של בית שני, ואפילו עוד יותר גרוע, כן? אחרי חורבן הבית שנהיה עוד יותר גרוע, אז היא, זה ירידה שקודמת לעלייה. זה נקרא קדרותא דצפרא. כלומר, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, כן? זה קדרותא דצפרא של בניין האומה ותחייתה. אז יצא אור חיים מהופעת טל תורה שמפעמת בכוחה הגדול להרחיב את גבול התלמוד, ואז בעצם זה מגיע עד רבינה ורבשי של חתימת התלמוד. בעצם עכשיו מה הרב פותר לנו? אמר לנו הרב, תדע לך שיש את הנשמה של תורה, שהיא בעצם עומדת מאחורי כל הפרטים של תורה. כן? עכשיו, אז הדבר הזה עכשיו הוא ישמש אותנו בהבנה של הפסקה הבאה, שממנה נוכל לחזור להבנה של כל מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות פה ולהבין פה בעניין של מעשר שני. אז בואו נראה, נמשיך את זה עוד קצת. אז תראו איתי במקור ת' קובץ ח' פסקה קפ"ג. אומר הרב, אור הגבורות הוא גדול ונשגב מאוד. הוא מכוון נגד הפנימיות המהותית של המצוי, שלא בערך היחס של הקניינים הסובבים מבחוץ, שבהם יש מקום לאור החסד. עכשיו שימו לב טוב, וכדי שיהיה קל, אז אני אגלה כבר את הסוד עכשיו, את תחילת הסוד, כדי שיהיה אפשר להבין. זהב בדרך כלל מיוחס לדינים יותר, לגבורה. לעומת זאת, הכסף יותר מיוחס לחסד. כסף חסד, זהב גבורות. עכשיו שימו לב. התוך של המציאות, התוך האלוקי של המציאות, הוא גבורתי יותר. מה הכוונה? העולם הזה נברא במידת הדין. אחר כך לא יכל לעמוד בזה, שיתף מידת הרחמים. אבל כמו שמסביר גם על השם שבו ואחלמה ועוד, העולם נברא במידת הדין. שורש העולם הזה בגבורה, בדין. אז, אבל עולם חסד ייבנה, אומר על השם, ייבנה. כלומר, כשאתה מתחיל לבנות אותו, חסד, גבורה, תפארת, אתה מקדים את החסד, כי אי אפשר לבנות עולם בלי חסד, צריך חסד כדי לבנות העולם. אבל שורש הבריאה זה להפך, זה בדין, זה בגבורה. עכשיו שימו לב טוב. בצד הגבורתי הפנימי של אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, בצד התוכי של תורה, בצד המהותי, הנשמתי של תורה, שם השלמות היא מוחלטת, והיא קנאית, והיא אינה מתפשרת. זאת האמת האלוקית, וזהו. אין שום פשרות, אין שום הנחות. זוהי האמת האלוהית התאורה. זוהי מידת הדין האלוהית. אין פה להתחיל להגיד, תשמע, אבל אפשר, לא הולך, ובינתיים, אין דבר כזה. בצד הפנים פנימי, בצד של הגבורות, יש את האמת המוחלטת בתהרתה, בנקיותה, וזה, הסמל של הדבר הזה, זה הזהב. לכן בבית המקדש, במשכן, בבית המקדש, הכל זהב. ארון הברית, שולחן לחם הפנים, המנורה, מזבח הזהב, הכל זהב. בפנים הכל זהב. הלאה. עכשיו, הצד של החסדים, כשאתה יורד לעולם, ואתה יורד למציאות הארצית, והמציאות הארצית היא צריכה את הזמן שלה, וקשה לה, ודברים לא מסתדרים, ועשית רעכרה נלחם את המלחמה שלו, מלבל פה אנשים ברמה, ותשמע, צריך... הם קוראים לזה פשרות. אנחנו לא קוראים לזה שום פשרות. התורה היא קנאית והיא אף פעם לא מתפשרת. אלא מה? כשהיא יורדת לחיים, למציאות, אז היא אומרת, טוב, פה צריכים סבלנות, כי המציאות היא לא מתוקנת, היא לא בסדר, אבל אנחנו צריכים להבין שאי אפשר לתקן את זה ביום אחד. בואו ניקח את הזמן ונתחיל, עולם חסד ייבנה, נביא מידת רחמים, מידת חסד, ונתחיל לתקן את העולם, את, את. זה לא רפורמיות של... לשנות את עצם התורה ולהגיד לך שאתה בסדר. לא, לא, לא. התורה היא כזאת. אתה קשה לך ביום אחד להגיע לפה. אז לאט לאט. תתחיל עם ציצית, תתחיל עם תפילין, תתחיל עם נרות שבת, תתחיל עם טהרת המשפחה, הפרשת חלה, לאט לאט. אז כלומר, אנחנו בונים את הבניין בחסד, אבל התוך הפנימי הוא גבורה. הזהב זה התוך הפנימי של הגבורה, של האור האלוהי כפי שהוא בטהרתו. הכסף זה החסדים, נקודות הכסף שיורדים לפרטים. אז צריך להתחשב בקטנות שלהם, בגבוליות שלהם, ביכולות המוגבלות שלהם. עכשיו שימו לב. אומר הרב, אור הגבורות הוא גדול, שנייה אחת, לפני זה נסביר את העניין עכשיו אצל רבי. רבי בצעירותו אמר, הזהב הוא הפרי. והכסף הוא המטבע. כן, אמרתי טוב? לא. לא אמרתי טוב, עוד פעם, בצעירותו הוא חשב, הזהב זה המטבע. והכסף הוא הפרי. כלומר, אתה מדבר איתי על נתינת צורה לחומר. צורה נותנת ערך לחומר. נכון? עכשיו, נתינת צורה לחומר זה המטבע. זה עיקר המהלך של העולם. המטרה של העולם זה להגיע למצב שהאור האלוהי יורד אל הזהב, ואחר כך מהזהב כביכול יורד אל הכסף, אל הרחמים, אל החסד, אל הפרטים. אז בעצם מה הפרי? הפרי הוא להגיע למצב שהצורה הלכה והשתלשלה מלמעלה עד שהגיע לכסף. אז אני צריך להגיע למצב שאור השם ירד אל הפרטים. ככה רבי חשב בצעירותו, ואפשר בהחלט להבין את עומק הדבר ואת את ההיגיון האדיר שיש בדבר הזה. אבל לפי זה, מה הוא חשב בזקנותו? אם אנחנו מסבירים ככה, אז מה הוא חשב בזקנותו? מה? הכסף, כיוון שהוא חריף ועובר מיד ליד, הוא המטבע, והפרי זה הזהב. אתה שואף להגיע לפנימיות של הדין, של הזהב, משהו לא מובן פה, נכון? אז בוא נראה עכשיו את הפסקה של הרב, ואז הכל יהיה מובן. תראו איתי ביחד. אור הגבורות, שזה כביכול בחינת הזהב, הוא גדול ונשגב מאוד, הוא מכוון נגד הפנימיות המהותית של המצוי. דיינו, התוך האמיתי של האמת של מה זה מדינת ישראל, כיסא השם בעולם. שלום. האמת המוחלטת. כן? לא, שאתה מתחיל להוליך את הדברים, לאט לאט ולהסביר ובסבלנות, האמת המוחלטת. אז אומר עוד פעם, אור הגבורות של הדין הוא גדול ונשגב מאוד. הוא מכוון נגד הפנימיות המהותית של המצוי, שלא בערך היחס של הקניינים הסובבים מבחוץ, שבהם יש מקום לאור החסד. כשאתה הולך לצד החיצוני, שמה צריך חסד, המציאות מוגבלת. עכשיו שימו לב טוב, ומה נעמו האורות הללו בהאירם? כן, מה נעמו, זה רומז לבינה, מה נעמו האורות הללו בהאירם, ומה נחמדים הם החיים ביותם מקושרים בדרך ישרה עם האור והזיו של הגבורות, של העצמיות הפנימית, שאינה צריכה לשום ויתור, ואינה כלל בערך של ויתור, זה בכלל לא בלקסיקון של האומרים היום, כן? שימו לב, אומר, כל כך יהיה נעים, כל כך יהיה חי, כל כך יאיר את העולם, כן? יראו החיים אחרת לגמרי, כשאנחנו נוכל סוף סוף, להוציא את האידיאל הפנימי כמו שהוא למציאות החיצונית. לא נצטרך לעטוף את זה ולהוליך את זה כמו לילד קטן שצריך להקטין ולצמצם לו את הדברים. אתה מתעסק עם ראשי מדינות ועם שרים וכל מיני אנשים, ואתה צריך להוליך את הכל בדחילו ורחימו, ככה שהם יצליחו להקל עם כפית. כן? אומר הרב, כל כך יהיה נעים האור, אור הבינה, אור החיים, כשהוא יתגלה במלוא אורו, בלי צורך בוויתורים, כי זה בכלל לא בערך של ויתור, כשהאור הפנימי יתגלה. עכשיו ממשיך הרב ואומר, זאת היא מגמת כל המגמות, להאיר את האור של המחשבה הקדומה שנברא העולם בא מצד פנימיותו, להאיר אותה, לגלות אותה, ואור החסדים בזיבם הפנימי, דווקא על ידיים מתגלים, והזהב קונה את הכסף, כמשנת רבי בזקנותו, מפתיע. כלומר, כל הלימוד הזה זה הסיומת הזאת של הרב. מסיים הרב את הפסקה ואומר, והזהב קונה את הכסף כמשנת רבי בזקנותו. עכשיו שימו לב טוב. מה אומר הרב? אומר הרב, כשרבי היה צעיר, אז הוא אמר, תראה, החשיבות של הזהב, היא עושה אותו מטבע. מה פירוש מטבע? הדבר שנותן צורה, שנותן ערך, שמניע את העולם, והפרי הוא להגיע למצב של הכסף. מה זה הכסף? שיורד אור החסד אל הפרטים של המציאות. כשהוא נהיה זקן, פתאום רבי הבין שיש עומק עוד יותר גדול. ואז אמר רבי, לא, הכסף, החריפות, זה המטבע. מה זה חריפות? שזה דבר עובר לסוחר שכולם מקבלים. כלומר, אומר רבי, הדיבור הפופולרי, הדיבור שעובר לסוחר, דברים שאפשר בקלות להעביר ואנשים קולטים, מסרים קליטים, סלוגנים, לעשות, וזה עבודה, צריך לעשות את העבודה הזאת, להוריד את כל הרוחניות האדירה למציאות הארצית, צריך לעשות אותה. כל הדבר הזה, זה בעצם עבודה של צמצום האור על הפרטים. נו, אז זה, אומר הרבי, זה לא הפרי, זה המטבע. החריפות, זה שזה עובר מיד ליד, וזה מתקבל, וזה נמסר, וזה עובר לסוחר, זה המטבע. ומה הפרי? להגיע לזהב. אבל הזהב זה אור הגבורות הפנימיות, האמת המוחלטת הפנימית. אומר רבי, רגע, 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 אל תהיה צעיר כזה. תחשוב קצת כמו זקנים. הזהב שאני מדבר עליו שהוא פרי, זה זהב פנימי של אור גבורות, שהוא יתגלה על הפרטים בלי צורך, בלי שום ויתור. שהאור יאיר על מדינת ישראל בלי כל מיני הידחקויות וכימותים ולעשות את זה פופולרי ולהקטין. ואנחנו נמצאים על סיפה של התקופה הזאת, שהגיע הזמן לדבר בצורה ברורה ולהוציא את האור הפנימי אל הגילוי, תפסיקו להסתתר. זהו זה, אפשר לצאת מכל המקלטים ולהתחיל לדבר לעם ישראל בשפה הזהבית, הפנימית, באור האמיתי של מהותו האמיתית שהוא צמא לה, שהוא מבקש אותה. ולכן בתחילת תורות הקודש חלק א', אומר שמרן הרב קוק, אל תקטין את האמת כדי שתהיה פופולרית, כי אתה מונע מכל העולם את מה שהוא זקוק לו. עכשיו שימו לב, מעשר שני זה בעצם עלייה לירושלים כדי להתחבר עם כל הכסף אל הזהביות. ונתת בכסף, הכוונה היא תן, בוא נתחיל את זה מההתחלה, עשר תעשר את כל תובת זרחה, היוצא השדה שנה שנה, יש רוטינה. יש שגרה, שנה, 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 שנה. ואכלת לפני השם אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. למען תלמד להיראה את השם אלוהיך כל הימים, שלא תשחק, שלא פתאום תאבד את המוטיבציה, שלא תרגיש פתאום זקן. אתה צריך להתחבר לזהביות הפנימית. אז תן את זה בכסף הלאה. וכי ירבה ממך הדרך. מה פה שירבה ממך הדרך? הרבה דרך עברת. הרבה דרך, ואתה מרגיש כבר שאין לך כוח, והתעייפת, כי לא תוכל סעתו, אתה כבר לא יכול לסבול את ההתמודדות עם הכסף, עם העבודה הפרטנית של להביא את אור השם למציאות, קשה לך, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, התרחקת. מה אתה עושה אז? צריך מעשר שני, מה זה שני? ילדות שנייה, התחדשות מחדש, עוד פעם, תתחיל מההתחלה, תתחיל שוב כמו ילד, תחזור חזרה לזהביות הפנימית שהעירה לך בילדותך, ככה בטבעיות, קח את המעשר שני שלך, אותו מעשר של שנה שנה של רוטינה, שהפך לך להיות העבודה כולה, ללא תוכל סעתו, אין לך כוח, תעלה לירושלים ונתת בכסף, תכניס כיסופים וצרת הכסף, תן לכיסופים שלך צורה, ערכים, בידיך. לא יספיק אם תעשה את זה רק בעולם הרוחני, זה צריך להיות במעשים. תן צורה לכסף, לכיסופים שלך, בידיך, תן לזה גם משמעות מעשית בעשייה שלך, והלכת, ואז תקבל כוח, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ואתה הכסף בכל אשר תאווה נפשך. ברגע שתתחדש בהתחדשות הזהבית, הפנימית, באור האמיתי, האמת האלוהית, תוכל לתת את הכסף בכל אשר תאווה נפשך, במה שאתה רוצה, בקר, צון, אוכל, מה שבא לך, ושמחת ואכלת שם. זה לא התנתקות, להפך, זה יחזיר אותך חדש אל החומריות שלך, ואכלת שם לפני השם אלוהיך ושמחת אתה וביתך. וזה מה שמדינת ישראל צריכה היום. מדינת ישראל צריכה מעשר שני, ילדות שנייה, קומה חדשה, תשח היה. אי אפשר להתקע בתשח. צריך להביא אורות חדשים. צריך מעשר שני, התחדשות. צריך לעלות לירושלים, וצריך וצרת הכסף. תן צורה לכל הכיסופים שלך, ערכיות, ובידיך זה צריך להיות עם עשייה, ואז על ידי זה האור הגדול יאיר, ותהיה פה התחדשות כזאת, שהזהביות הפנימית פתאום תאיר על כל המעשיות, ואז כמו משנתו של רבי בזקנותו, הזהב קונה את הכסף, כלומר שהמטבע הוא החריפות אמנם, העברה של דבר מיד ליד, אבל המטרה היא להגיע שהאור הזהבי הפנימי מופיע על כל המעשים שלנו. חזקו ואימצו.